אנחנו מתחילים מסכת קידושין בדף היומי, דף סמכתת עמוד א', איפה שעצרנו אתמול. אנחנו נמצאים במשנה הרבית נכון אומר, וכמובן השיעור אנחנו מדגישים לרפואת כל החולי עם ישראל והשבועים של עם ישראל שנמצאים בעזה, שיבואו הביתה לחיים ולשלום בבריאים, בבריאות שלמה איתנה, והצלחה לכל האלו שנלחמים לחיילי צה"ל, ובתוכם
עודד ונודיה ורועי ואופק ונסמדר.
וכל חיילי צה"ל בעזרת השם שכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים, וכולם יוכלו לעבוד את עבודת השם כמו שצריך. ואנחנו מתחילים את המשנה מסמכת עמוד א'. אנחנו יודעים שממזר, למדנו אתמול במשנה, שהילדים שלו גם נהיים ממזרים. עכשיו, ממזרים כתוב בתורה, לא יבוא ממזר בקהל השם. אף אחד, אף יהודי אסור לו להשתדך איתו. אם הוא יכול להתחתן, ממזר רק יכול להתחתן עם ממזרת. אם הוא רוצה להתחתן עם יהודים, זה האופציה היחידה. כתוב בתורה, ממזר לא יבוא בקהל השם. אחר כך נראה בעשרה יוחסים מה שאתה אומר, נראה את החידוש מה שאתה אומר. גרים, נכון, זה נראה בפרק חדש, אתה צודק. נראה יפה מאוד מה שאמרת, אבל בפשטות ממזר לא יבוא בקהל השם. פשטות גרים, כן, אבל גם המשנה הבאה, פרק הרביעי, עשרה יוחסים, נראה מה שאתה אמרת. אבל כל פנים, יש פתרון לתאר אותם, את הממזרים או לא. מגיע רבי טרפון והלכה כמו רבי טרפון. ככה פסוק בשולחן ערוך. גם כן, רבי טרפון אומר, יכולים ממזרים להתאר. יש להם אופציה לתאר את הילדים שלהם, שהילדים שלא יהיו ממזרים, איך, כיצד. אז אומר לך פתרון, ממזר שנשא שפחה, תעשה שידוך. איזה שידוך תעשה? תציע לממזר שפחה כנענית, חידוש גדול. עוד דקה הגמרא תשאל האם הוא אומר לכתחילה לעשות דבר כזה, או שרק אם קרה. זאת אומרת, האם הוא נותן דבר כזה לכתחילה, ואני כבר אגלה לכם את הסוד שהגמרא נשארת במסקנה, שרבי טרפון אומר שלכתחילה הממזר יכול ללכת להתחתן עם השפחה. ואז יוצא ממזר שמתחתן עם שפחה, אמרנו אתמול, בגויה, בשפחה כנענית בגויה, ילד מתייחס אחרי מי? אחרי האמא. אז הממזר יתחתן עם השפחה, יביאו ילד. הילד יהיה גוי, עבד כנעני. עבד כנעני.
גם אחרי האמא, אבל?
מה?
גם אחרי האמא?
אמרנו אתמול, שבגויים, אם אין שידוכים לא תופסים, אז הילד מתייחס לחיים. אמרנו בגוי ושפחה כנענית, נשארנו במסקנה את המקורת, בו לומדים לזה וזה שכתוב שם. רק איפה שיש אביה, אז אנחנו אומרים וילדו לא. אם אין אביה, אם אין קידושים, הילדים מתייחסים אחרי האמא. אם, אז הממזר ילך להתחתן עם שפחה כנענית. יביאו בן זכר וגם נקבה כבר נראה. ואז הילד יתייחס אחרי האמא, ואז תשש שיחו, מיהיהודים, מהילדים, כל הדורות אחר כך, כל הנכדים שלך יהיו יראים ושלמים. כך אומר רבי טרפון. אז עוד פעם, רבי טרפון אומר, יכולים ממזרים להתאר. כיצד? ממזר שנשא שפחה, אבל עד יהיה כמו האמא עבד, ואז שחררו, נמצא בן חורין, ואז הילד שלו יוכל להתחתן עם כל ישראלית, ואז הנכדים כבר שלמים ורעירים. ככה רבי טרפון אומר. והגיע רבי אליעזר, אומר, מה פתאום? מה פתאום? למה לפי רבי אליעזר לא תוקן? כי הוא אומר שבכזה שידוך, אבא ממזר עם הגויה, אז בתוך הילד גם מעורב ממזרות. זאת אומרת, זה לא 100% רק האמא ואין שום גנטיקה מהאבא. אנחנו אומרים שיהיה לילד גם ממזר, ואז יוצא שמה? שבאמת אני אומר שהילד יהיה עבד כנעני, אבל בתוך העבד כנעני הוא יהיה גם ממזר, ואז התקנה לפי רבי אליעזר לא רואים, ואנחנו נראה כבר בגמרא. רבי אליעזר אומר, התקנה הזאת היא לא עוזרת, רק הרי זה עבד גם כממזר, אז אם ככה, לא, אל תקלו. זאת אומרת, אפילו שהוא ישתחרר מהעבדות שלו, עדיין יש לו את הגנטיקה של האבא והוא ממזר, ואחר כך אנחנו רואים את הוויכוח של רבי טרפון ורבי אליעזר בגמרא. על כל פנים, מה רבי טרפון אמר? רבי טרפון אמר שיכולים ממזרים לתאר. מגיע הגמרא מסתפקת בדעת רבי טרפון, הבעיה להוא. רבי טרפון שאומר את הדעה הזאת, יכולים ממזרים לתאר, רבי טרפון אומר לכתחילה כמה, זאת אומרת שמותר לממזר לכתחילה להתחתן עם שפחה כנעני. עכשיו, יהודי רגיל, מותר לו להתחתן עם שפחה כנעני? חס וחלילה. למה? יש פסוק שכתוב בתורה, ולא יהיה קדש מבני ישראל. מה הכוונה ולא יהיה קדש מבני ישראל? אז אנחנו מסבירים את הפסוק שלא יהיה מופקר לזנות. אז בגלל שכולם יודעים שאין קידושים תופסים בשפחה, אז יוצא שאם הוא ילך להתחתן עם שפחה, אז כביכול הוא יפקיר את עצמו לזנות. ככה אנחנו מלמדים פשט בתורה. אז אם ככה, כשעכשיו מגיע רבי טרפון ואומר שממזר כן יכול, אז אני אומר, האיסור הזה לא שייך בממזר. או שאני אומר, מה פתאום? ממזר, אחרי הכל הוא יהודי. ויהודי לא יכול להתחתן עכשיו, אם לא יקדש מבני ישראל, רק מה? רבי טרפון אומר שאם בדיעבד הוא לא שמע לכל התורה והוא כן הלך להתחתן עם שפחה, אז הוא הרוויח. יצא שהבן שלו יוכל להשתחרר, והבן שלו יוכל להתחתן עם ישראל. ועוד דילמה, רק דיעבד כמה. מגיע הגמרא, דרך אגב, יש אצלנו הפוסקים של אשכנזים, הרב עוזר, שבט הלוי, מישהו שואל אותו באמת שיש אחד שיש ספק ממזר. אז שואל אותו, אנחנו פוסקים כמו רבי טרפון, בהלכה בשולחן ערוך, שיכולים ממזרים להתאר, ועוד מעט הגמרא תשאר למסקנה, אז מה עם ספק ממזר? הוא אומר, האם זה בסדר או לא? אז הרב עוזר כותב שם על ההלכה בימינו, הוא אומר, בשום פנים לא. הוא אומר, דבר ראשון, הוא אומר, מה זה ספק ממזר? הוא אומר, הוא אומר קודם כל שהיום מזמננו אין בכלל את המושג של שפחת כנעני, הוא אומר שיכול לצאת מזה מלא תקלות, שאתה הולך לתן לבחור שהוא מחזיק את עצמו ספק ממזר, הוא מחזיק את עצמו, הוא הולך להתחתן עם גויה, בקיצור הוא כותב שם המפירה שלו. אז סתם דרך אגב, היום בזמננו, בגלל שלרוב הפוסקים אין מושג של שפחה כנענית, בזמננו, אז היום בזמננו אין את הפתרון הזה. אבל כל פנים להלכה פוסקים פה כמו רבי טרפון, אבל השאלה פה, האם רבי טרפון אמר לכתחילה או שהוא רק אמר בדיעבד? מביאה הגמרא ראיה שרבי טרפון לא מתכוון לכתחילה, הוא רק מתכוון בדיעבד. למה? תשמע, יש לנו ברייתא על הוויכוח שרבי טרפון ורבי אליעזר, אז אמרו לו לרבי טרפון, חכמים אומרים לרבי טרפון, שאתה אומר שהממזר יכול להתחתן עם שפחה, תיארת, אתה רק יכול לתאר את הזכרים, רק את הילדים של הממזרים, הבנים. אבל ולא תיארת את הנקבות. מה הגמרא הבינה? שמה הכוונה פה? אז רש"י מסביר מאוד יפה. אחרי הכל, הגמרא מבינה בה, מבינה שלכתחילה יש אסור להתחתן ממזר עם שפחה וממזרת עם עבד. אחרי הכל הממזר הוא יהודי, ויהודי אסור לו להתחתן עם שפחה. אז לכן אומרים חכמים לרבי טרפון, זה מה שאתה אומר שמותר, כנראה אתה מתכוון בדיעבד. מה זה אומר בדיעבד? הזכר, הוא יש לו את הטבע, הוא יכול ללכת למקום שלא מכירים אותו, רש"י אומר, יכול ללכת להסתתר. ואז הוא יבוא ויגיד, תציעו לי את הבחור שפחה. יגיד לו, מה, אתה שפחה? אתה נראה לי בחור דתי, בחור... אני אגיד לו, אני גם עבד. ואז הוא ילך במקום שלא מכירים אותו, ואז הוא יצליח להסתדר והוא יתחתן עם שפחה. ואז בסוף הוא יביא ילדים, וישתחררו, ואז כולם. אז אצל זכר יש את התקנה שאתה יכול לעשות פתרון. אבל נקבה, כמו שרש"י מסביר פה את הגמרא, הם אין להם את האופי ללכת למקומות רחוקים ולהסתתר ולהחביא את עצמם, להגיד שאנחנו לא ממזרים ואנחנו שפחות. אז לפי זה אצל הנקבות אין את הפתרון הזה. מזה שאנחנו רואים שחכמים אומרים ככה לרבי טרפון, מה זה אומר? שלכתחילה אין פתרון. כי אם אני אומר שלכתחילה ממזר יכול להתחתן עם שפחה, ושפחה יכול וממזרת יכולה להתחתן לכתחילה עם עבד כנעני, אז אם ככה, בחורה בתוך העיר שלה, היא לא צריכה שום דבר להסתתר. כולם יודעים שהיא ממזרת, ממזרות יש לכל. אז הייתי לך להגיד לשטחנים, אתם תציעו לי עבד כנעני. אז ומזה שאנחנו רואים בברייתא שכתוב פה שהחכמים אומרים לרבי טרפון שלפי שיטתך רק תיקנת את הזכרים ולא את הנקבות הממזרות, אז לפי זה יוצא שלכתחילה אסור. אז לכן הזכרים יש להם אופציה שהם יכולים ללכת להחביא את עצמם במקום אחר, והם יגידו הם יגידו ילכו למקום שאף אחד לא מכיר אותם, ויגידו שם רבי צחי, הם יגידו שאנחנו עבדים, ואז יציעו להם שפחה כנענית. אז לפי זה אומרת הגמרא, תשמע, אמרו לו לרבי טרפון, תיארת את הזכרים ולא תיארת את הנקבות. והיא אמרת לכתחילה כאמר, אם אתה אומר שרבי טרפון אומר שלכתחילה מותר לממזר להתחתן עם שפחה, אז אם ככה ממזרת נמי תינסיב לעבדה, גם ממזרת יכולה להתחתן לכתחילה לעבד כנעני בהיתר, והיא לא צריכה ללכת למקומות שלא מכירים אותה ולהגיד שהיא שפחה וכולו וכולו. אז מזה יש לנו ראיה חזקה שרבי טרפון אמר את הדין שלו רק מדיעבד. דוחה הגמרא, מה פתאום? לעולם רבי טרפון סובר, יכול להיות שגם לכתחילה מותר לממזר להתחתן לכתחילה עם עבד עם שפחה כנענית, וממזרת יהודיה יכולה לכתחילה להתחתן עם עבד כנעני. רק מה שחכמים אומרים פה, תיארת את הזכרים ולא תיארת את הנקבות, למה? כי עבד אין לו חייס. מה זה אומר עבד אין לו חייס? מה אתה רוצה עכשיו ללכת לעשות? אתה רוצה עכשיו שהנקבה, עם ממזרת, תלך להתחתן עם מי? עם עבד כנעני, ואז מה יצא עם הילד של העבד כנעני? מה אתה רוצה ללכת להגיד עם הילד כנעני? מה יצא עם הילד? הילד יצא מה רבי צחי? אם הממזרת יהודיה, תלך להתחתן עם עבד כנעני, מה יצא הילד?
מה אתה רוצה?
הוא לא יתייחס אחרי האבא. כי אנחנו יודעים שעבדים כנעניים, הילדים לא מתייחסים, אמרנו דומה לחמור, כך אמרה תגיד. אז למי הם מתייחסים? הקלעים. אז פה אין את התקנה. ומתי יש את התקנה? שממזר הולך להתחתן עם שפחה כנעני. פה הילד לפי רבי טרפון על כל פנים, ככה נראה במסקנה. הוא לא מקבל שום גנטיקה מאבא, הוא לא מקבל שום ממזרות, הוא רק מקבל שהוא נשאר עבד כנעני, הוא נהיה ממש כמו האמא רק. אז לכן פה יעזור שחרור, זה הכוונה, אומרת הגמרא. עבד, אומרת הגמרא, אין לו חייס, העבד כנעני, הילדים לא מתייחסים אליו, למה? כי התורה נמתה אותו, למה דומה לחמור? זה כמו בהמה. כמו בהמה שהילד שנולד מהבהמה לא קשור לאבא, אבל מה? אז פה אין תקנה לממזרת נקבה, כי מה היא תלך? היא תלך להתחתן עם עבד כנעני, הילד עוד פעם יהיה ממזר. מה שאם כן ממזר זכר שהוא מתחתן עם שפחה כנענית, פה יש תקנה, אז אם ככה לעולם אין לנו שום ראיה מהברייתא, כי לעולם יכול להיות שרבי טרפון באמת אומר שלכתחילה, וכמו שהסברנו, שמה שהוא אומר פה תיארת את הזכרים ולא תיארת את הנקבות, כי באמת נקבות גם לכתחילה אין להם פתרון. אז ממתיים אין לנו ראיה. אז הגמרא עכשיו מביאה ראיה אחרת, שלפי הראיה הזאת אנחנו נראה, ואנחנו בסוף נשאר באמת מהראיה, למרות שהגמרא תנסה לדחות, אבל בסוף נשאר מהראיה, שבאמת לפי רבי טרפון לכתחילה יכול ממזר להתחתן עם שפחה כננית. מה הסיפור? תשמע, סיפור מעניין. דאושפז חני דרבי סמלאי. היה איזה בן אדם שרבי סמלאי תמיד היה מתארח בבית שלו. ואותו אחד שהיה מארח את רבי סמלאי, הוא היה ממזר רבה. עכשיו, פה, כנראה אותו אחד סיים כבר לחתן את הילדים, ככה זה מוכן. כנראה איזה שילוחים הוא עשה, ממזרים לממזרים. זו אופציה היחידה שכנראה הוא עשה. או שלפי עוד נראה את הפרק חידוש הבא, יש עוד שילוח, על כל פנים, מה הוא אמר לו? לפי הסיפור פה מוכר שהוא רק השתדך עם ממזרים. ואמר לי, רבי סמלאי אומר למארח שלו, אי הקדמתך, אם הייתי מקדים להכיר אותך לפני שאתה התחתנת, אז מה, זה לא מוכר שהילדים, הפוך. הוא עצמו, נכון, אבל חבל שלא תיקנת. הילדים שלו, יכול להיות שעוד לא התחתנו, אבל הוא אומר לו, אם הייתי מכיר אותך לפני שאתה התחתנת עם אישה, אז היה לי פתרון בשבילך להציל את הדורות שלך. ככה אומר רבי סמלאי למערך שלו, שהמערך שלו ממזר. אז הוא אומר לו עוד פעם, אי הקדמתך, אם הייתי מקדים להכיר אותך לפני שאתה התחתנת עם אישה, אז היה לי פתרון להציל את הילדים שלך, תיארתינו לבנך, הייתי נותן לך עצה, איזה עצה יכול לתת לו? את העצה של רבי טרפון, הייתי מציע לך להתחתן עם שפחה כנענית. ואז היית מביא ילדים. הילדים היו אלה הופכים להיות עבדים כנעניים או שפחות כנעניות נקבות, ואז היית יכול לשחרר אותם, ואז הכל. עכשיו, לא כתוב פה מה שאני אומר, כתוב פה רק, הייתי פתרון, אתה רואה מבינה, הייתי פתרון. פתרון של רבי טרפון, מפה אנחנו רואים, שהפתרון של רבי טרפון זה יצא לכתחילה, עד כדי כך שרבי סמלאי אומר, הייתי יכול להציע לך לעשות את זה. אז אומרת, אמרה, היא אמר בישנה מה שרבי טרפון מתיר לכתחילה, לממזר להתחתן עם שפחה, שרפיר מובנים את הרבי סמלאי אומר, שהייתי יכול להיעץ לך, חבל שלא הכרתי אותך לפני שהתחתנת. אלא היא אמרת, שאסור לממזר להתחתן עם שפחה, מה שרבי טרפון אומר רק בדיעבד בחור שלא הקשיב, דיעבד, אז מה הניעו, איזה עיצה יכל רבי סמלאי, עכשיו פה לא כתוב את העיצה, אומר, יכלתי לתת לך עיצה, כנראה איזה עיצה, עיצה היחידה זה רבי טרפון. אלא מה עם זה שאנחנו רואים שרבי טרפון אמר לו, שרבי סמלאי אמר ככה למעריח שלו הממזר, אז כנראה שהוא מתכוון לפתרון של רבי טרפון, הפתרון של רבי טרפון זה לכתחילה. דוחה הגמרא אומרת לו, לעולם יכול להיות שהפתרון של רבי טרפון זה לא אסור לכתחילה, יש איסור תורה, לא יהיה קדש מבני ישראל, הרגע שהממזר הוא יהודי, יש לו איסור להתחתן עם שפחה כלל, ניתן כזה פתרון. מה הוא מתכוון, איזה פתרון? פתרון אחר, איזה פתרון? אומרת הגמרא, דמינסיב לעיצה, הוא יכול לתת לו עיצה, איזה עיצה יכול לתת לו? ואמר לי, זיל גנוב, לך ותגנוב, ועל ידי הגניבה, יזדבן בעבד עדרי, לך תגנוב. אחר כך יגידו לך, תחזיר את הגניבה, יגידו, אין לי איך להחזיר לך את הגניבה. ואז הרגע שאין לך יכול להחזיר את הגדרה, ואז יהיה לך דין של עבד עברי, ועד רגע שיש לך דין של עבד עברי, עבד עברי כן מותר בשפחה כנענית. זאת אומרת, מה זה נקרא עבד עברי מותר בשפחה? עד כדי כך שאם הלכת ומחרת, אם לא הלכת ומחרת את עצמך, רק מכרו אותך בכפייה, אז בכזה מצב כתוב שאדון מוסר לו שפחה כנענית. ואז יהיה לך ילדים עבדים כנענים, ואז הם ישתחררו, והכל יהיה תקין. עכשיו, מה שרבי דוד שואל? מה השאלה של רבי דוד?
ממש מצוין, ממש.
אז קודם כל, יש, אני יודע מה שרבי דוד שואל. רבי דוד שואל, מה הפתרון ללכת להגיד לרבי סמלאי? אתה אומר ככה, רבי טרפון לא, כי הפתרון של רבי טרפון זה לעולם יכול להיות לא לכתחילה. איזה פתרון ללכת לעשות? ללכת לגנוב? לגנוב זה כן לכתחילה? זה אתה רוצה לשאול, נכון? אז זה רשי שואל, לא דקה נראה רשי בפנים. קודם כל, נקדים את הרשי בעל פה, אחר כך נראה את הרשי בפנים. רשי אומר לקושייה שלך שזה באמת קושייה טובה. רק מה? רש"י קודם כל מקדים, למה הגמרא לא יכולה להגיד לו, למה הוא לא יכול להגיד לו פתרון אחר בלי גניבה? יכול ללכת, לך תמכור את עצמך.
לא יכול, לא נותנים לו, כי לא נותנים לו שפחה.
אז במוכר את עצמך, אומר רש"י, בכזה מצב יש את ההלכה שאדון לא נותן לו שפחה כננית. למרות שזה מחלוקת, כבר נראה. אז לכן הוא העדיף ללכת בגניבה. אז שואל רש"י, אז מה, ללכת בגניבה, גניבה, זה קושייה שרבי דוד שואל, גניבה זה גם לא לכתחילה. אז רש"י אומר שבאמת זה קושייה, רק הגמרא שואלת קושייה אחרת. למה? כי הוא אומר שאם הגמרא הייתה שואלת את הקושייה איך יכולה ללכת להציע עצה של גניבה, אז הגמרא יכלה לתרץ, שהוא אומר לו מכור את עצמך, אי מכור את עצמך, אז אין אדון. אבל אני אגיד שאנחנו הולכים כמו השיטה, בדף י' עמוד ב' יש שם השיטה, שזה וזה, שגם במוכר את עצמו רבו מוסר לו שפחה כנענית.
אבל זה לא לפי כולם.
אבל היינו יכולים לדחוק את עצמנו. על כל פנים, הראשונים, אם אתה רוצה לשמוע לפני רש"י, הראשונים באמת שואלים את הקושייה גם כן, כן, על כל פנים שואל לפי כולה. אז יש ראשונים שאומרים שיכול להיות שהוא מתכוון לגנוב, הוא אומר לו לגנוב, גונב על מנת לשלם. מה זה נקרא גונב על מנת לשלם? אתה אומר לו, לך תגנוב על מנת לשלם. עכשיו, הרגע שזה גונב על מנת לשלם, אז מבחינת גניבה, אסור, אסור.
בשמיים כתוב לך גניבה להבדיל.
זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אז אני כבר אסביר, תירוץ שני שמדובר ככה, הוא לקח רשות מהבעלים לגנוב. הוא אומר לו כאילו, מדין גניבה שלא יהיה לי, ואז הוא לקח רשות לגנוב, אז גניבה אין כבר, אבל עכשיו אומרים לו, תחזיר, אין לי איך להחזיר. הראשונים כבר עסוקים, הכל פנים, בוא נלך למקור רשי. הראשונים הכל פנים, לכן אמרתי, אני לא אכנס לראשונים, בוא נלך לרשיר לרשי. רשי דיבור המתחיל, רשי דיבור המתחיל, מה הניעו? אז אומר רשי, מה היה ואמר לי? איסורי? לא היה מסיב היצע למבד. אז חייב להיות שהפתרון של רבי טרפון, אז הפתרון של רבי טרפון זה לכתחילה. הוא משען אלו, דמין סיב ליצע, יש לו היצע אחרת, איזה היצע? ואמר לי, זיל גנו, ותזדבן לעבד עברי, ואז הוא תהיה שפחה מותרת לך, דמרחו בדין, אם בדין מורחים אותך, אז רבו מוסר לו שפחה כנענית. ולא מוכר עצמו, למה? כי במוכר עצמו רבו לא מוסר לו שפחה כנענית, ולכן רש"י מתרץ דבר ראשון, הוא לך ינקד זיל גנו. לכן הוא תופס לו את הדוגמה זיל גנו, כי אז אם תגנוב ימכרו אותך בכפייה, אם ימכרו אותך בכפייה, אז לכול העלמה, רבו מוסר לו שפחה כננית, ואז יהיה לך שידוך שפחה כננית, והילדים יהיו עבדים, ואז תוכל יכולים להשתחל. שואל רשי, מה שרבי דוד שאל, והוא הדינה ממצא להקשיה, מי שר אל אינסו ועיצה למגנב? הגמרא יכלה עכשיו להקשות קושייה חזקה. האם ליצה לגנוב זה כן לכתחילה? רק מה? אז אומר, אומר רשי, באמת אין המקשי אחר יצא לכיר. הגמרא שואלת קושייה יותר טוב. אז הוא אומר, דייה במקשי ליה, אם היינו מקשים את הקושייה מגנבה, אבי מצל הנשיני, שלא מדובר פה באמת, הוא אמר לו לגנוב, אלא דאמר למכור עצמך לעבד עברי. מכור עצמך לעבד עברי, האדון לא מוסר לו שפחה כנעני? אז הגמרא יכלה להגיד, הוא כרבי אליעזר אמר בפרק כמה פה במסכת קידושין, בפרק האישה נקנה דף י"ד עמוד ב', שזה וזה רבו מוסר לו שפחה כנעני. על כל פנים, רש"י מסכים שזה קשה. רש"י אומר שהגמרא שואלת קושייה יותר טובה, כי בקושייה הזאת יכלת באיזשהו שלב להתחמם. אז על כל פנים, מה הגמרא כן שואלת? איזה קושייה הגמרא דוחה? שואלת הגמרא, מה אתה רוצה להגיד? שרבי סמלאי לעולם, הפתרון של רבי טרפון זה פתרון בדיעבד. מה הפתרון של רבי סמלאי, רבי הרצל? הפתרון של רבי סמלאי היה שילך ויגנוב, ואז ימכרו אותו. הברייתא במסכת ערכין, אין עבד עברי נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. כולם יודעים, יש פרשייה שכתוב בפרשת עבד עברי, כתוב שם עד שנת היובל יעמוד עמך. הפרשייה הזאת היא כתוב בפרשייה של עבד עברי, אז הגמרא דורשת במסכת ערכין שזה תלוי זה בזה. שמתי עבד עברי נוהג? רק בזמן שיש יובל. מתי היה התקופה של רבי סמלאי? אחרי חורבן בית המקדש השני. אחרי חורבן בית המקדש, איפה שאנחנו כרגע עדיין נמצאים מחכים לבניין בית השלישי, כבר אין יובלות. הרגע שאין יובלות, אין עבד עברי. אז אתה לא יכול להגיד שרבי סמלאי ייעץ לו, הפתרון שאומר לו שיכלתי לעשות לך פתרון, איזה פתרון הוא התכוון? הוא התכוון את הפתרון שילך לגנור, ואז ימכרו אותו למה לעבד עברי, כי אין עבד עברי. אז אלא מה חייבים להגיד שאיזה פתרון הוא אומר שיכלתי לעשות לך, אם הייתי מכיר אותך לפני החתונה שלך. חייבים להגיד הפתרון של רבי טרפון. אז מפה אנחנו רואים שהפתרון של רבי טרפון זה פתרון לכתחילה, שמאמינה, וזה הלכה. אלא אומרת הגמרא לאף שמאמינה, שחייבים להגיד שבמעשה הזה רבי טרפון לכתחילה כמה, כי אין פתרון אחר. אז בטח הוא התכוון את הפתרון של רבי טרפון, אז באמת שמאמינה, רבי טרפון לכתחילה כמה, שמאמינה, ובאמת אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי טרפון, וכמו שאתם רואים את האות ב' בין משפט שם במשנה, שככה כתוב מפורש בשולחן ערוך, אבן העזר סימן ד' סעיף ח', שכתוב שם בהלכה בבית יוסף מפורש, פוסקים כמו רבי טרפון שיכולים ממזרים להתאם. עכשיו, מה השיטה החולקת? רבי אליעזר אומר לא. רבי אליעזר אומר, הרי זה עבד ממזר, זה לא פתרון. למה זה לא פתרון? כי הרגע שהממזר ילך להתחתן עם שפחה כנענית, הילד באמת יתייחס אחרי האמא, הוא יהיה גוי, כמו שראינו מקודם במשנה, הוא לא שולל את זה, אבל עדיין, אם זה לא, אם הבן זוג שלה, של השפחה הכנענית, זה לא יהודי כאשר זה ממזר, הממזרות כן נדבקת. זאת אומרת, לפי רבי טרפון, נראה עוד מעט בגמרא, רבי טרפון אומר דבר כזה. לפי רבי טרפון, גם כשממזר מתחתן עם גויה, עם שפחה כנענית, הילד לא קשור שום דבר לאבא. אבל רבי אליעזר חולק ואומר לא. אם ממזר הולך להתחתן עם שפחה כנענית, זה לא פתרון, כי בילד עדיין יהיה פה מלא אחוזים של ממזר ולא עשית שום פתרון.
רגע, הרב, יש לי שאלה. בזמן שרבי סמלאי לא היה עבד עברי?
לא.
אבל שפחה כנענית כן היה?
קודם כל אני אגיד לך, עד היום, לפני 200 שנה יש לך עוד בחוץ לארץ מקומות שעדיין, יש בזה דיון בפוסקים, מה זה אומר שפחה כנענית? שפחה כנענית זה לא עבד עברי.
זה לא משמע
שפחה. שפחה כנענית היום בזמננו אין, אבל לפני 200 שנה יש מקומות בחוץ לארץ שעדיין יש את המושג של שפחה כנענית. גויה שהוא מגיע והופכת להיות שפחה. עבד עברי, עבד עברי, המושג של עבד עברי זה לא כמו שפחה כנענית, זה שני דברים אחרים. עבד עברי זה לא שפחה כנענית, שפחה כנענית זה הכל, זה גויה שפחה. זה היום בזמננו אין.
שפחה כנענית.
היום הפוסקים כתוב שאין, הרבות, ראיתי בשם בית הלל, הוא כותב שאין. אבל אבל עבד עברי זה לא שפחה כנענית. שפחה כנענית עד לאחרונה יכל להיות לך, עוד בפרט בחוץ לארץ.
אז מה הקריטריונים לשפחה כנענית?
שפחה כנענית לא יודע מה היום באמת, כי השפחה כנענית של היום זה לא כמו שפחה כנענית של פעם, זה ההבדל של חנן. מה זה חנן שעושה מצוות כיהדות וכל... עוד פעם, אין פה, יכל להיות כביכול מהיום, אבל אין היום איתנו.
לא, אז בתקופה של רבי סמלאי היה שפחה כנענית, אבל לא היה עבד עברי.
כן, אבל פה הוא רצה להגיד לו, הוא מדובר פה יהודי ממזר, המארח שלו. אז הוא אמר, הפתרון, לך תגנור, ואז תמכרו אותך לעבד עברי.
זה גם לא יכול להיות.
כי עבד עברי רק בזמן שיובל נוהג, ואחרי חורבן בית המקדש השני.
אבל מה, אז מה יוצא
ש... אז חייב להיות
שהפתרון זה הפתרון של שפחה כנענית.
אז חייב להיות שאיזה פתרון הוא התכוון שהיה לי להציע לך. פתרון של רבי טרפון, ללכת להתחתן עם שפחה כנענית. אה, יפה, אז יש שפחה כנענית, כן, זה בסדר. שפחה כנענית יש. אמרתי לך, מרן פוסק את זה גם. להלכה, אחרי חורבן בית המקדש השני, מרן פוסק את ההלכה שיכולים ממזרים להתאר, לסכם באבן העזר, הוא מבין לך, מי שאומר שראה את זה. כתוב מפורש,
שפחה כנענית זה משהו
שמצוי. אבל בארץ ישראל היום זה ברור שאין שפחה כנענית גם היום. זאת אומרת, הפתרון היום, למרות שהמרן פוסק כמו רבי טרפון, אין היום פתרון שפחה כנענית. זאת אומרת, אין שפחה כנענית, בפרט שאומרים שזה למראית עין לא בריא. לך תגיד היום לבחור דתי, רק שהוא ממזר, תתחתן עם עוד כמה כישלונות זה יכול לעשות, הוא כותב שם מפורש בשום פנים ואופן. הוא מדבר שם השאלה על ספק ממזר, אבל עוד פעם אין דבר כזה היום. ואנחנו למדנו במשנה שרבי אליעזר חולק. אז אמר רבי אליעזר, מה הייתה מידי רבי אליעזר, כמו שכברנו מקודם, שלפי רבי אליעזר, שאם ממזר הולך מתחתן עם שפחה, אז הילד יהיה לו גם קצת ממזרות. לכאורה רבי דוד, לכאורה, אמרנו אתמול במשנה, למדנו מפורש, אם זה גויה ושפחה כנענית, אם תחס החיים, אז מה רבי אליעזר חולק פה? אומר רבי אליעזר, יש לנו פה פסוק מפורש שאנחנו רואים, שלמרות שהלכת, התחתנת עם שפחה כנענית, אתה ממזר, עדיין הוא מתייחס אחרי הבעלה. אמר קרא, יש את הפסוק שכתוב לגבי ממזר, כתוב בתורה, גם דור עשירי לא יבוא, לא בקהל השם. אז כתוב שם את המילה לא. מה אנחנו רואים פה? שממזר מושך את הדור שאחריו להיות כמותו, והפסוק רוצה להגיד לך שתמיד הלך אחר פסולו. זאת אומרת, אפילו שאתה הלכת, התחתנת אפילו עם שפחה כנענית, אם הממזר הלך להתחתן עם ממזרת, אז פשיטה שהילד הופך להיות ממזר. התורה רוצה להגיד לך פה לא, שאפילו שהלכת, התחתנת עם פסולה, מישהו שבכלל לא שייך פסולה, חתנות, כמו שפחה כנענית, אז התורה, לפי רבי אליעזר, זה רוצה להדגיש שלא, תמיד הוא יתייחס גם לאבא והילד יישאר ממזר. ככה רבי אליעזר דורש. שואל את הגמרא ברבנן, רבנן הוא מתכוון פה רבי טרפון, שרבי טרפון סובר שהילד גם בציור כזה, מה פתאום? אם הממזר יתחתן עם שפחה כנענית, אז הילד רק יהיה עבד כנעני, לא יהיה קשור לממזר, מה הוא יעשה עם הלא? אומרת הגמרא, מה שכתוב פה גם דור עשירי לא יבוא לקהל השם, לא מדבר בצורה שממזר יתחתן עם שפחה כנענית. מדובר פה ממזר שיתחתן עם ממזרת. מדובר ישראל כשר שיתחתן עם ממזרת. על זה התורה רוצה להגיד שמה? שהילד ממזר, וגם לא, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם, שגם בציור כזה הילד ממזר, ואיזה אבא מן היה לי להגיד שפה הילד מתייחס אחרי אבא ואבא
קשה.
אז אומרת הגמרא ברבנן, הוא לא מדבר על ממזר שהתחתן עם שפחה. הפסוק הזה מדובר בישראל כשר, בישראל שנשא ממזרת. מדובר פה ישראל כשר שהתחתן עם ממזרת. למה היה מקום להגיד פה שאנחנו נייחס אותו כאילו אחרי הישראל כשר ולא יהיה ממזר? זאת אומרת, המסע לדעת החמינה, שפה היה מקום להגיד שהילד מתייחס אחרי אבא כשר, למה? כי למשפחותם לבית אבותם קדים. אז הנה לומדים מהפסוק שכתוב בפרשת במדבר. שילד מתייחס לאחי האבא, אז לכן מגיע אסה לא, שכתוב בממזר, ואפקי, שרק כאשר ההורים כשרים, אז הילדים מתייחסים לאבא, כמו שראינו את הכלל הראשון במשנה שלשום, אם חתונה כשרה, הורים כשרים, אז הילדים מתייחסים לאבא. אבל ולד כזה שהאימא שלו פסולה, שהאימא ממזרת בסיפור של ישראל כשר, הלך והתחתן עם ממזרת, פה אנחנו רואים שהילד מתייחס לאימא שלו ממזרת, ואתה לא יכול ללמוד מהפסוק הזה, שבלת שפחה וממזר, אז זה כמו אבא הממזר, אז לפי חכמים, את זה אנחנו לומדים מהלא, שבישראל כשר שהתחתן עם ממזרת, פה זה לא כמו רגיל למשפחותם לבית אבותיו, רק פה הילד מתייחס אחרי האימא, והרגע שהאימא ממזרת, אז גם הילד ממזר. עכשיו, איך רבי אליעזר דרש מהפסוק הזה, שבלת של שפחה וממזר מתייחס גם לאבא והוא ממזר, לכאורה הפסוק הזה אנחנו צריכים כמו שחכמים דרשו. ורבי אליעזר, שהוא סובר מהלום, לומדים. שממזר שהתחתן עם שפחה, הילד מתייחס גם לממזרות, לכאורה, ורבי אליעזר, מה הוא יענה לחכמים? אז רבי אליעזר אומר ככה, לא, אף אגב דכתב למשפחותם לבית אבותם, אפילו שיש לנו פסוק לגבי ייחוד של ישראלים כשרים, שהילדים מתייחסים לאבא, אם כל זה אסה לא, ואפקה, אם כל זה הגיע פסוק לא, ומה הוא אמר? שישראל כשר שהתחתן עם ממזרת אמרו חכמים מקודם מגיע לו ואומר, שאז הילד מתייחס לאימא והילד ממזר. אז אח הנמי, אז רבי אליעזר אומר, אותו דבר לנושא שלנו, שאם יש לך ממזר התחתן עם שפחה, אז אף על גב דכסיב, אפילו שכתוב האישה לילדיה תהיה לאדוניה, למרות שאמרו שלא צריכים לבוא ללימוד הזה, אבל זה הלימוד האורגינל, שבאף אנחנו לומדים שהילדים של השפחה מתייחסים לאימא, כי האישה וילדיה תהיה לאדוניה. אז למרות שיש לנו כזה פסוק שבדרך כלל, כל שפחה שמביאה ילדים, הילדים מתייחסים אחרי האימא, אבל פה, אם היא הלכה והתחתנה עם ממזר, זה אחרת. זאת אומרת, כמו שאתה מבין, שאם יש לך ישראל כשר, עם ישראלית כשרה, מגיע התורה ואומרת תמיד, המתייחסים למשפחותם לבית אבותם האבא. אבל אצל ממזר זה אחרת. אם ישראל כשר הלך להתחתן עם ממזרת, הולכים אחרי האימא, אותו דבר פה, בשפחה בדרך כלל, הולכים רק אחרי האימא. איך הוא כתוב, אישה מילדיה תהיה לאדוניה. אבל מגיע לא אצל ממזר ואומר לו, שאמא, שפחה כנית הלכה והתחתן עם ממזר, אז פה הילד גם מקבל קצת ממזרות. זה אומר לך רבי אליעזר. אך הנה מאף לרסי שאלו את הדעדה, עשה לו ואפקי. אז זה הטענה של רבי אליעזר. זאת אומרת, רבי אליעזר טוען שאין לך שום פתרון לתקן ממזרי, כי גם אם הוא ילך וישכב עם שפחה כנענית ויביא ילד, הילד יישאר ממזר, כמו שאנחנו לומדים את זה מהמילה לא יבוא לו בקהל השם, שתמיד בממזר, תמיד נדבק אחרי הפסול מכל הכיוונים. ורבנן, הרבי טרפון, מה יגיד הרבה? מה פתאום? רבי רבנן אומרים, כל ולד בימי שפחה כנענית כבלד בימי בהמה דמי. זאת אומרת, כמו שכולם מבינים שבהמה מביאה ילד זה מתייחס משהו לחיי ההורים, לא. אותו דבר, אם בן אדם, ממזר דוגמה בנושא שלנו, היא התחתן עם ממזרת, אפשר לקרוא זה התחתן, אבל הוא התחתן עם ממזרת ויביא ילד, הילד לא קשור בכלל לאבא, כי זה כמו, תראה את הביטוי של רבי רבנן, כל ולד בימי שפחה כנענית כבלד בימי בהמה דמי, עד כדי כך שאין לזה שום שייכות לאבא, ולכן בכזה מצב יש לך כן פתרון לתאר את הממזר אם הוא ילך להתחתן כרגע שלא קשור לאבא, אז אם זה שפחה כנענית הילד יהיה עבד כנעני או שפחה כנענית, ואז יש שחרור, ולכן בהלכה כמו רבי טרפון אמרנו מקודם, הדרן הלכה אומר. אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים את הפרק הרביעי, שזה פרק אחרון של מסכת קידושין, בסייעתא דשמיא, פרק מלא אגדות, פרק יפה. הפרק הזה למעשה עוסק במלא חלקים, אבל אנחנו מיד נלך לחלק הראשון. יש מזה הם עושים פה סיכום מאוד יפה לכמה חלקים, זה נחלק לשש חלקים. אבל בואו נלך לחלק הראשון של הפרק שאנחנו היום הולכים ללמוד, שזה למעשה סוג של המשכים מהסוף הפרק הקודם שאנחנו מדברים על ייחוס. אז זה ממש משנה כלילה, משנה מאוד פשוטה. אז מגיע המשנה ואומרת שמה, 10 יוחסים עלו מבבל. מה הסיפור? כולם יודעים שהיהודים אחרי בית חורבן בית המקדש הראשון, כולם הגיעו שמה לגלות בבל. אז אחרי גלות בבל שישבו 70 שנה שם בבבל, הגיע עזרא הסופר, עלה ביחד לארץ ישראל לבנות את בית המקדש השני, והוא עלה מבבל עם מלא יהודים, וחוץ מזה גם הגיעו מלא ארצות, הגיעו לארץ ישראל. עכשיו נראה עוד מעט בגמרא שעזרא הסופר גם היה לו אינטרס חזק לעלות לארץ ישראל, עוד מעט נראה אם זה היה בכפייה או לא בכפייה, אבל היה לו עניין לעלות את הפסולים דווקא לארץ ישראל. למה? היה לו עניין דווקא לכאורה נשמע לו טוב, פסולים בארץ ישראל, אז מה? אז אני אסביר את ההסבר. ההסבר זה ככה. בבבל, אחרי גלות בבל, אז התחילו שם כל הבתי דין להתפרק. הרגע שהתחילו כל בתי דין להתפרק, למרות שנשאר שם הבטא. אז הוא דאג שהרגע שאין שם בית דין, אז יש שם בלגן בייחוס. יבואו ממזרים והתחתנו אחד עם השני, יבואו כהנים והתחתנו עם חללים, וכולו וכולו. אז לכן היה לו אינטרס להעלות את כולם לארץ ישראל. בארץ ישראל כבר היה את כל הסנהדרין הגדולה, הסנהדרין הקטנה, את הדיינים, ואז לא יצא בלגנים. אז פה זה המשנה אומרת לך פה את כל 10 יוחסים שעזרא עלה, ואנחנו נראה את הקטגוריות מי יכול להתחתן עם מי ומי לא יכול להתחתן עם מי. אז אומרת הגמרא, 10 יוחסים זה נקרא כאילו משפחות, 10 סוגי משפחות עלו מבבל. מי זה 10? אחד כהנה, שני לוויה ישראלי, זה הלוואי, זה רק תקין, כהנים כשרים, לוויים כשרים וישראלים. 4 זה חללי, וגם כן ישראלים כשרים, רק מה? הם התחללו מקדושת כהונה. איך? שהם יודו מנשים שפסולות לכהונה, זה נקרא חללי. אנחנו כבר למדנו 4. 5 זה גרי, זה גרי. 6 חרורי, חרורי זה נקרא עבדים כנענים שהשתחררו, אז זה גם כן יהודים. 7 זה ממזרי, ממזרי אמרנו, אנחנו פוסקים להלכה שממזר זה מגיע מביאת של קרת, כל אחד שבא מסוביית איסור שרים קרת, אז הוא גם כן אלא אותם לארץ. מה זה נתינה? נתינה זה כבר סיפור שלם, נתינה זה פשטות, זה הגבעונים, שהם הסיפור שלהם, הם בעיקרון הם מגיעים לשבע אומות שעל זה עליהם התורה אומרת לא תחיי כל נשמה, הם בעיקרון הם יחיבי, הם מגיעים, אבל הם הלכו והתחבו, הגיעו למקום אחר, עבדו שמה שהם לא משמה, בקיצור, ואז הם הלכו והתגרו בימי יהושע, והם אמרו, בסוף התגלה, אז מה יהושע עשה אותם? אז יהושע עשה אותם בשביל שידעו מי הם, אז יהושע עשה אותם לחוטבי עצים, ולכן נקרא נתינים, כי כתוב שם, ויתנם יהושע חוטבי עצים ושואבי מינים. אז בשביל זה נקראים את התואר נתינים, כי בשום ויתנם יהושע. אז יהושע שם אותם לגבעונים, עכשיו הגיע יהושע, גזר עליהם מדרבנן בפשטות איסור חטאות. למה מדרבנן? כי אחרי הכל הם כבר התגיירו. אז בפשטות זה רק מדרבנן, אחר כך הגיע דוד גם כן עשה עליהם איסור חטאות. יש חלק שלם, יש כמה ראשונים שחולקים, וחלק מהראשונים סוברים, שגם האחים האלו הנתינים, למרות שהתגיירו, יש להם עדיין איסור חטאות מן התורה. נראה לי הרשב"א והר"ן, למה? כי הוא טוען הרגע שהם נכנסים בקטגוריה שלא תחיי כל נשמה, אז אפילו מדובר שם אפילו אחרי הגיור, אין שם פתרון של גיור. אז זה מחלוקת שלמה בראשונים, מחלוקת מאוד מאוד קשה בראשונים, האם הנתינים אסורים רק מדין תורה, אסורים אפילו מדין תורה, או שהאיסור זה רק מדרבנן. ויש מזה כמה נפקים מילות. אפילו בתוך המשנה אפשר להקשות פה, שהם עצמם מקשים. הראשונים האלו מקשים לפי שיטתם שזה מהתורה, עוד נראה שכתוב פה שממזרים יכולים להתחתן שם עם גרים, אז לכאורה, אם הממזרים אסורים מדין תורה, אז איך זה? הרשב"א לבד שואל. אז יש כאלה מתרצים שבגלל שזה מהפסולים כביכול, בוא נגיד ממזר, אתה יכול להתחתן עם ממזר, אז פה כן הם מתרצים. אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו כרגע לעיון. על כל פנים זה נקרא נתיני. שטוקי, זה מספר 9. שטוקי המשנה לבד תסביר מה זה, וגם הסופי, זה שתיהם זה ספק ממזרים, המשנה לבד תסביר את התשע ועשר, הסוף המשנה להסביר מה זה שטוקי והסופי. עכשיו בוא נלך בקטגוריות, יש לנו פה 10 סוגי יהודים שעלו לארץ ישראל. מי יכול להשתדך עם מי? שטחן צריך לעבוד פה קשה, יש פה מלא בנות, מלא בנים מהקהילה של, של הנתינים, של הממזרים, מצד שני חללים, מה הולך פה? אז מגיע המשנה אומרת ככה, קטגוריה הראשונה, כהנה לביאה בישראלי, מותרים לעבוד זה בזה. שלוש האלו, אין פה חללים, אין פה כהנים קשרים, נביאים קשרים, יכול לעשות שידוכים אחד עם השני, הכל טוב. זה הקטגוריה הראשונה. קטגוריה שנייה, אני רק מוריד כהנים. זאת אומרת, לביאי, ישראלי, ואני מוסיף חללי, ובשביל זה אני אומר שאני צריך להוריד כהנים, כי כהנים אסורים להתחתן לחללים וגרים משוחרים. אז אני אומר, לביאי, ישראלי, חללי, גרי וחרורי, זה מותרים לבוא זה בזה, אבל כהנים פה אסורים. למה? כי כהנים אסור להם להתחתן לא עם חללים, ולא עם גרים, ולא עם משוחרים. אבל לוויים וישראלים אין שום בעיה, אז זה הקטגוריה השנייה. קטגוריה שלישית, גרה וחרורה, פה אני חייב להוריד גם לוויים וישראלים, כי יש לנו בקטגוריה פה נראות בממזרים ונתונים ושטוקי. אז גרה וחרורה, ממזרי ונתיני, שטיקה והסופי, כולם מותרים לבוא זה בזה. איי, איך ממזר יכול להתחתן איתם? ממזר כתוב לא יבוא מקהל השם. אז איך ממזר דוגמה יכול לבוא להתחתן עם גרים? אז התנא, זה לא זה כל הדעות רבי צחי, אבל התנא של המשנה שלנו סבר שממזר כן מותר בגרים וגם כן בעבדים משוחרים. למה? כי הם לא נקראים קהל. זה השיטה של התנא של המשנה פה. זאת אומרת, עבד כנעני שהשתחרר וגוי שהתגייר, מבחינת התנא של המשנה שלנו הם לא נקראים קהל, אז ממזר לא יבוא בקהל השם, הם לא נקראים בקהל. אותו דבר, ממזר מותר להתחתן עם שטוקי והסופי כספק ממזרים, כי התורה אומרת לא יבוא ממזר בקהל, מה נקרא בקהל השם? קהל ודאי. אבל ספק קהל, כן ממזר יכול לבוא להשתדר, ופה מגיע קושייה שלפי הראשונים שאני אומר שסטוקי אסור מהתורה, אז הם שואלים פה על המקום כולם הרשב"א, והרע נראה לי, זה שיטת הרשב"א נראה לי, שהוא סובר שהשטוקי, הוא סובר שהשטוקי זה אסור מדין תורה, אז לכאורה הרמב"ן והרשב"א, איך מותרים הגרים והפסולים? אז הוא מתרד שכל האיסור זה היה בשביל לא להתערבב, לא יבוא ממזר בקהל השם כמו שם אתמול, כי אסיר את בנך מאחרי השם. אז זה רק שייך בגויים שבני עשרה. אבל הנתינים אחרי הכל בגלל שהתגרו וחייבים בכל המצוות, אז אפילו שאני אומר שזה אסור, שיש להם איסור חתנות מהתורה, איתם זה בסדר, מותר להתחתן ככה הרשב"א והרמב"ן מתרצים בשיטתם. סיימנו פה את הקטגוריה מי יכול להשתדך עם מי, אבל מה שנשארנו פה, שאנחנו לא הסברנו מי זה השטוקי והסופי. אז המשנה לבד מגיע ומסבירה, ואלו, מי זה השטוקי והסופי? אז ככה, ואלו הם שטוקי, כלשהו מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו. זאת אומרת, האמא שלו הלכה והתעברה עם שטויות, התעברה בזנות. אז הוא נקרא שטוקי, למה הוא נקרא שטוקי? כי כשהוא קורא למי שהוא אבא, אז האמא אומרת שט, שקט, האמא משתקת אותו. אז זה נקרא שטוקי. ומה זה נקרא והסופי? אז הסופי אומרת, המשנה זה כל שנאסף מן השוק. זאת אומרת, בגלל הפסול שלו, האמא שלו הוציאה אותה לשוק קרוב ללידה. זאת אומרת שהוא עדיין עוד לא מדדה, מיד אחרי הלידה שהוא עוד לא הולך על הרגליים, האמא שלו הוציאה אותו, אבל הוא מביא פה בשם היד רמה שאם הוא קצת גדל והוא כבר מדדה, אז הוא קשר. כי אפשר להגיד שהוא יצא מעצמו והגיע לכאן, אבל הרגע שאמא הוציאה אותו בגלל הפסול, אמא הוציאה אותו לרחוב מיד אחרי הלידה, בשנה אחרי הלידה, אז זה נקרא הסופי. ולא מכיר לא אבי ולא את אמו, לא אמרנו את ההמשך הסופי, כמו שזה מי לא מכיר לא את אבי ולא את אמו, אז זה נקרא הסופי. וכל האלו הם ספק ממזרים. אבא שאול, היה קורא לשטוקי, הוא לא היה קורא, מה זה שטוקי? אמרנו שלא יודע מי זה אבא. אז הוא היה קורא לאלו, הוא היה קורא בדוקי. מה זה בדוקי? מלשון בדיקה, כי הוא סובר שכן עוזר לבדוק את האמא. לפי תנא קמא, הרגע שהאמא לא יודעת מי, זאת אומרת, האמא לא יודעת מי האבא מפורש, אז תנא קמא אומר, זה כבר נקרא שטוקי, אבל הבשול סובר שאפשר לבדוק את האמא. זאת אומרת, אם האמא תבוא ותגיד מפורש, אני לא יודע עם מי, אבל אני יודע שרק נבלתי לקשרים. אז לפי אבא שאול, הילד יהיה קשר. אז אחרי לפי אבא שאול, היה קורא לילד כזה בדוקי, זאת אומרת, שים אותו בצד, בוא תעשה בדיקה. לך אחרי שלך עוד מעט לאמא שתהיה רגועה, שאל אותה אם היא תגיד נבלתי לקשר, היא נמלת ככה בשיטת אבא שאול. עכשיו, אנחנו מתחילים את הגמרא. למדנו במשנה, 10 יוחסים עלו מבבל. המפרשים מסבירים מהם מקומות אחרים, זאת אומרת, לא בבל שלא עלו, טוב. זאת אומרת, אבל כל פנים שואלת הגמרא, מה עירא דתניא עלו מבבל? למה כתוב הלשון עלו? כתוב במשנה, 10 יוחסים עלו מבבל שעלו לארץ ישראל. למה כתוב הלשון עלו? מיסנה הלכו לארץ ישראל, שיהיה כתוב, הלכו לארץ ישראל. יש כאלו מפרשים שהבינו שהקושייה פה היה, כמו שאמרתי מקודם, מה עם מקומות אחרים לא בבל, שלא עלו. מבבל באמת, ועולים לארץ ישראל. מה עם מקומות אחרים? עלו מארץ ישראל גם במקומות אחרים, זה שוכב פה בקושייה. ככה יש כאלו מפרשים שמסבירים את הקושייה. זאת אומרת, הקושייה זה, יש עוד מלא מקומות שהגיעו לארץ ישראל, מה הקשר ששם עלו? לתרץ את הגמרא, יש לנו את הכלל של הש"ס, מילסא גם אוכי כמה שמנה. התנא רוצה להשמיע לנו בדרך אגב דבר נוסף, שמה? שארץ ישראל גבוה מכל הארצות. תנא למדנו בברייתא. יש פסוק שכתוב בתורה, בתחילת הפסוק כתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט, וכתוב בהמשך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך. כתוב שמה, ועלית. מה זה נקרא ועלית? שאתה צריך לעלות ללשכת הגזית של בית המקדש, ששם היה המקום של הבית דין הגדול. אז מזה שכתוב דבר ראשון ועלית, מה מלמד לנו דבר ראשון? מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. רבי, אתה מסכים עם זה? בוא נגמור את דבר. וארץ ישראל גם כן גבוה מכל הארצות. זאת אומרת, למה כתוב, מה זה מתרץ? למה כתוב עלו מבבל? לשון עלייה, כי הוא רוצה להשמיע לנו שארץ ישראל זה הכי גבוה מכל הארצות, וחוץ מזה גם בית המקדש, ראינו בדרך אגב, כתוב הקמת ולית. האם זה נכון? אז יש לנו תשובת הרדב"ז. תשובת הרדב"ז, הוא כבר היה לפני 500 שנה. הוא אומר, אני לא יודע, זה לא נכון, דבר ראשון, שאלה על בית המקדש. בית המקדש גבוה מכל הארצות? היום, אני שואל אותך, אתם מכירים יותר את המדע?
פיזית לא, פיזית לא.
פיזית לא, אז מה? והוא כבר שואל את זה לפני 500 שנה, לא היום שאני מחלה לכל ה... אז מה הוא מתרץ? אז הוא מתרץ שבפועל זה כן היה גבוה מכל הארצות. אבל בגלל שהתקלקלו הדורות, אז הגיעו הגויים מכל הרשעים ממחשמם, הם הלכו וחפרו. זאת אומרת, בפועל, באמת, כשאנחנו מדברים איתך בזמן הגמרא, בית המקדש היה הכי גבוה. רק מי הלכו, מי הלך והגיע וקלקל? אחר כך הרשעים והכל הם הגיעו, וזה מה שברומז בתהילים הוא אומר, שכתוב ארו ארו עד היסוד בם. הוא אומר לכן, אם אתה אומר שהיום אתה יכול לגלות מלא דברים, פתאום שאתה פתאום פותח המקומות, פתאום אתה רואה עתיקות, מה זה אומר? אז זה גם מתגלה, זאת אומרת, מלא פעמים אתה חופר, ומה אתה תראה פתאום? שיש לך שריות. אז ככה הוא רוצה להוכיח שמה שהוא כבר כותב את זה לפני 500. זה התשובות הרדב"ז מדבר על בית המקדש. עכשיו אני שואל אותך לארץ ישראל. ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. מה עם לבנון? אני לא יודע, אתם מכירים יותר את המפה.
לא, לא, זה בקיצור לא, בקיצור לא.
אז עוד יותר החתם סופר אומר, אם זה כדור הארץ, מה שייר בכדור? אם אנחנו אומרים שאנחנו מכדור הארץ, מה שייר בכדור יותר גבוה? תלוי איפה אני מחזיק את הכדור, אם אני מחזיק את הכדור ככה.
תלוי, את הנקודה הזאת.
אבל אם אני מחזיק ככה, אז ככה החתם. אז המהר"ל כותב על המקום, שזה פשוט שזה לא בגשמיות. מדובר פה בדבר רוחני. מדובר פה משהו יותר גבוה, זה לא אומר שאנחנו מבינים בגש משארת עשרה גבוה, מדובר פה בדבר רוחני שהוא גבוה מן הרוחני. אבל החתם סופר כותב בתשובה שזה כן גש. אבל הוא אומר שכשאני מייצר כדור, אני אקרא למקום הגבוה איפה שאני מתחיל את הכדור. זאת אומרת, אני מתחיל לייצר את הכדור פה, ואז אני מסיים, מה אני קורא גבוה? איפה שהתחלתי לייצר את הכדור. אז אומר החתם סופר, זה ברור שבארץ ישראל הייתה אבן שתייה בבית המקדש ומשם התחילו. אז הוא אומר, זה נקרא המקום הכי גבוה, כי משם התחלת לייצר את הכדור מהאבן שתייה בארץ ישראל, שממנו השתת כל העולם. אז הוא אומר, ממילא גם במובן הגשמי, זאת אומרת, המרן אומר שזה ברוחני, אבל אומר החתם סופר, ממילא גם במובן הגשמי, אנחנו נבין שמה זה נקרא ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. אז על כל פנים, עכשיו אומרת הגמרא, בשלמה בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, ויש לנו את המקור בברייתא, היינו דכסים, אנחנו עוברים לסמך ט' עמוד שני, דכסים, היינו דכסים דברי ריבות בשעריך, כתוב שם בתורה, כי יפלא ממך דבר למשפט, כתוב שם בהמשך הפסוק דברי ריבות בשעריך, ואז כתוב בפסוק שם, וקמת ועלית. מה זה אומר וקמת ועלית? זאת אומרת, הפסוק מדבר על ריבות בשעריך. מה זה ריבות בשעריך? בכל ארץ ישראל. כתוב שם וקמת ועלית. זאת אומרת, מפה אנחנו רואים שעלייה לבית המקדש, מפה אנחנו רואים ועלית שבית המקדש גבוה מכל הארצות. אלא ארץ ישראל גבוה מכל הארצות, מנהלה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? אז מתרצת הגמרא, שאנחנו לומדים שארץ ישראל גבוה מכל הארצות, אלא מאיפה דכסיב. כתוב שם מרמיהו הנביא, כתוב לעניין גאולה עתידה. כתוב שם ככה, לכן הנה ימים באים נאום השם. לא יאמר אותך השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים. כבר לא יגידו את זה. למה? כי אנחנו פה נגיד, כי אם חי השם אשר אלה, אשר אלה, ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, זאת אומרת מבבל, ומכל הארצות אשר ידחתים. אז מפה אנחנו רואים שמה? שאשר אלה מכל הארצות. אשר אלה. אז מה אנחנו רואים פה מפורש? שארץ ישראל גבוה מכל הארצות. עכשיו, אז פה גם כן הנציב שואל, האם זה גבוה מכל הארצות? אז הנציב במרומי שדה כותב פה על המקום, אני כבר אגיד לך למה, שהוא מתכוון גבוה בכל הארצות, מתכוון פה אשר אלה, מתכוונים בשטח. למה אני שואל את זה? כי יש מפרשים ששואלים פה, אתה אומר שכתוב אשר אלה, והראיה שארץ ישראל גבוה מכל הארצות. המפרשים שואלים פה, באותו פסוק מיד, מילה אחר כך, מה כתוב? אשר הביא. אז אתה מביא ראיה אשר אלה, אני אביא לך אשר הביא. מה אתה אומר על השקושייה הזאת שיש למפרשים? אז בשביל זה מגיע הנציב בספרו מרומי שדה, הוא אומר ככה, בגבולות בארץ ישראל בשטח, עומד בשטח, ארץ ישראל הכי גבוה מכל הארצות. עכשיו, לפי זה תעשה חשבון. הרי לארץ ישראל הגיעו גם ממקומות אחרים, נכון? אז הוא אומר, בשביל שאתה תצטרך לבוא לארץ ישראל, אתה נכנס קודם כל לגבולות. אז יוצא שגם אשר הביא הולך על המקומות האחרים, ששם באמת זה לא גבוה, אבל כשאתה נכנס לאשר הביא, הוא גם חייב להיות באשר אלה. כי איך שאתה נכנס לארץ ישראל, אתה מגיע לגבולות. כשאתה מגיע לגבולות, אתה גם עולה. אז לכן הוא אומר שתמיד אתה השתמשת באשר אלה. אז זה הוכחה ככה, זאת אומרת, בסוף, הרעיון, אם לא הבנתם אותי נכון, הרעיון, בסוף כולם עלו. אז לכן יכול להיות שבהתחלה היה גם באשר הביא, אבל הרגע שאתה מגיע לגבול של ארץ ישראל, אתה חייב לעלות, כי זה במציאות שבגבול של ארץ ישראל, אז בגבולות, אז ארץ ישראל ברור, אם אתה עומד באזור ובשטח של ארץ ישראל בגבולות, אז ברור שארץ ישראל הכי גבוה. זוכן, אפילו שהגעת מרחוק, אז תמיד הגעת לגבול, אז תמיד גם עלית. טוב, עכשיו שואל את הגמרא, מהטעם הזה באמת למדנו במשנה לשון עלו? אמרנו, כשלהשמיע לנו שארץ ישראל גבוה מכל הארצות. אז שואל את הגמרא, מה ירדתה נעלו מבבל? ניס נעלו לארץ ישראל. למה את קודם עשה איך שנעלו מבבל? תכתוב, עשרו וחצי נעלו לארץ ישראל. כי הרי גם משאר ארצות עלו. עוד פעם אנחנו חוזרים לאותו שאלה. מתרצת הגמרא שהלשון עלו מבבל בא ללמד לנו שכל העיקר של עזרא הסופר היה בשביל לעשות לנו שם ניקיון מכל הפסולים. שמה? מסייע אלי לרבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, לא עלה עזרא מבבל עד שעשה את בבל נקייה מכל הפסולים שמה כסולת נקייה, כמו סולת נקייה מסובין, בשביל שלא יתערו בקשרים. אז הוא עשה אותו ככה כסולת נקייה, ועלה, הוא עלה עם זה לארץ ישראל. עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת אביי ורבא בלשון של המשנה שלנו. איתמה. אביי אמר, מזה שכתוב עשרה יוחסים עלו, אז מה זה נקרא עלו? עלו מאליהם פנה. זאת אומרת, עלו מרצון שלהם, אף אחד לא כפה עליהם. אבל ורבא אמר, שאנחנו צריכים לגרוס במשנה לא ממש עלו, העלו מתנן. זאת אומרת שעזרא הסופר העלה אותם בעל כוחה. מה המחלוקת שלהם? אז הגמרא מבינה בהתחלה שהבאי ורבא נחלקו האם הם סוברים כמו רבי אלעזר או לא. מקמיף לגמרי את רבי אלעזר. יש את הממרה של רבי אלעזר שאמרנו מקודם. למה רבי אלעזר? לא עלה עזרא מבבל עד שעשה הכיסולת נקייה ועלה. אז לפי הבאי שהבאי אומר שהם עלו לבד, זה לא מסתדר עם רבי אלעזר. לא הסתדר רבי אלעזר. למה? כי הם מעצמם עלו, עזרא הסופר לא עשה פה שום סולת, הם עלו לבד, מי שעלה עלה. מה שאיקי רבא שסובר שאלה אותם בעל כוחם, בדיוק סובר כמו התנא רבי אלעזר, איסלי דרבי אלעזר. אז לכן הוא הפריש אותם ואלה אותם בעל כוחם, כי המטרה הייתה פה מטרה אחת, לעשות פה הפרדות מהפסולים והקשרים, ולכן הוא אלה אותם. זה ציור ראשון, במה נחלקו אביי ורבא במשנה, האם הם עלו לבד, כמו שכתוב, או שגורסים אלו, ונחלקו האם בדעת רבי אלעזר, האם סוברים כמו רבי אלעזר, אביי לא סובר ורבא סובר. אבל הגמרא מביאה פה אופציה שנייה במה נחלקו, בואי תהיה מלא. וכולה אלמה, גם אביי איסלו דרבי אלעזר, שעזרא הסופר עשה את בבל נקייה מן הפסולים. ואחה באקה מפלגה, מחלוקת שלהם באיזה צורה הוא עשה את זה. מר סבר, הפרישונו. עזרא הגיע בתוך בבל, מה הוא עשה? דבר ראשון, הוא הגדיל את הפסולים מהקשרים בשביל שיקירו. שהוא ממזר, הוא חלל, וכל אחד הוא כהן, הוא לוי, הוא ישראל. ואחר כך, הוא לא העלה אותם. ואחר כך, שבבבל התחילו כבר להכיר בפסול שלהם, אז הם עלו מעצמם לארץ ישראל, ששם לא היה ידוע הפסול שלהם. אבל הוא מרסה והרבה סובר שאחרי שעזרא הסופר הפריש אותם, אז הוא בעצמו בעל כוחנה היו הסיכנו. זאת אומרת, כולם סוברים, לפי האופציה השנייה בגמרא, כולם סוברים שרבי יצחי, כולם סוברים שעזרא הסופר עשה את הסולת. השאלה אם אחרי שהוא עשה את הסולת, הוא יעלה אותם בעל כוחם זה רבה, והשואל כאלה באו ממה פתאום אחר כך הם כבר עלו לבד. שואלת עכשיו הגמרא על שיטת רבה, בישלמה למאן דאמר, זאת אומרת, הבאי, שהוא סובר שעלו, שהפסולים עלו מאליהם ולא הכירו בהם שער העולים, היינו דאמר רב יהודה אמר שמואל, מובן מאוד שרב יהודה אמר שמואל אומר, שכל הארצות יישא לארץ ישראל, זאת אומרת, עם ישראל שיושבים בשאר הארצות, בגלל שמלא אנשים מעורבים שם הפסולים, כמו בצק שמעורב מסדאור מים וקמח, זאת אומרת, אז מי שמעורב זה נקרא כאילו ספק, אז זאת אומרת, לגבי יושבי ארץ ישראל, אז הם סלט, כי יושבי ארץ ישראל, אחרי כל יש לך שם את הסנהדרין שעוסקים את הדין, אז מי שיושב לא בארץ ישראל, אז זה כמו עיסה על ארץ ישראל. אחר כך שלב שני, שאפילו שבארץ ישראל זה טוב יחסית לשאר הארצות, אבל ארץ ישראל עיסה לבבל. זאת אומרת, בבבל אין בכלל פסולים. בארץ ישראל יש פסולים, אבל זה יחסית, כמו שאמרת, יחסית לשאר הארצות זה עיסה. אבל ארץ ישראל מול בבל זה ממש... היה למה כי בני ארץ ישראל לא הכירו כל כך בפסולים שעלו מבבל שהתערבו, אז שם זה ממש היה, בבבל ממש היה נקי, זאת אומרת ממש היה פסולים כי לא הכירו. אז לפי רב יהודה, לפי ארבעי שסובר שעלו מבד ולא הכירו שעל העולים, מבינים את הממרה הזאת. אלא למאן דאמר לפי רב השאלו, שעזרא הסופר העלה אותם בעל כוחם, הרגע שהעלת אותם בעל כוחם הם לא רצו, עד יצא עליהם קול שהם פסולים. איפה יצא עליהם קול שהם פסולים? גם בבבל. אז אם ככה מידע ידינו, אז למה יש לחשוש שנסרבו בהם פסולים בארץ ישראל יותר מבבל? הרי אם העלית אותם בעל כוחם, אז אותו אנשים שיש לך פה קול יצא, הקול גם עליהם שמה. אז מה אתה אומר לי שבבל מול ארץ ישראל הרבה יותר נקי? זכורה זה אותו דבר. בתרצת הגמרא גם רבא יכול לסבור כמו שמואל. שמה שבבל מבחינת ארץ ישראל, כמו שאמרנו, ארץ ישראל ניסה לבבל. רק מה? נעוד היד אל ההוא דרה, זאת אומרת, יכול להיות באמת הדור הראשון שעלו באותו תקופה ידעו מיה, אבל לדרה הכי נלו יד. אבל זה לא היה כמו שאתה נמצא בשטח. אחרי שעלית, אז יכול להיות שכמה אנשים ידעו עוד שהם הפסולים. אבל הדורות האחרים, אז מבחינת בבל מול ארץ ישראל, אז בבל הרבה יותר שלא ידעת. אומרת הגמרא עוד קושייה על רבה. שואלת הגמרא, ביש למה למאן דאמר, לפי אביי שסובר שעלו, שהפסולים עלו לבד. עכשיו עוד קושייה על רבה ותירוץ. ביש למה למאן דאמר, לפי אביי שסובר שהפסולים עלו לבד. היינו דחסים, מבינים מאוד את עזרא, שעזרא הסופר כותב בפסוק. והקפצה מן הנער הבא על האהבה, גורסים פה, והנכנה שם ימים שלושה, וכתוב שם, והבינה בעם ובכהנים, אבל הוא מבני לוי לא מצאתי שם. למה מבני לוי לא מצאתי שם? גם עלו. עכשיו אמרת במשנה, עשרה יוחסים עלו בבל גם הלוויים. אז גם רשי וגם תוספות שואל את הקושייה. תוספות פה במקרה יותר מקצר. אז תקלו את התוספות הראשון. רשי פה מעריך מאוד יפה, רשי מאוד יפה תלמדו, אבל תוספות שואל פה, ואם תאמר, ואמרינה ממסניתים לעשרה יוחסים, כן, שאלו מבבל וכחשיב לוויים, ויש לומר, בכל הלוויים שאלו עמו, היו פצוצי בעונות, ואינם ראויים לשורר שירה של דוכן. ומי שמעניין, תסתכלו רשי, אם כבר כן, עוד דקה אנחנו, רשי, דיבור המתחיל ובין הבאם, אז רשי הביא את הסיפור. שם שרשי אומר, דיבור המתחיל ובין הבאם, אתם רואים את הרשי הזה, וסברו שהיה שם לוויים קשרים ולא מצרים לעבודה, אלא מאותם שפוצצו בעונות עדים ושניים, אמרו איך נשיר את שיר השם עם זמור על נערות בבל שמר להם בבחד נצח, שירו לנו משיר ציון, הם לא רצו, עמדו וקצצו בעונות עדים ושניים, ואמרו לו איך נשיר את שיר השם על אדמת נחור, לא נשיר, לא נאמר, אלא איך נשיר, אין לנו במה לשמש בנימי הכנורות, בקיצור, אז זה הכוונה, שמה שכתוב בלוויים שכתוב במשנה שלנו, הכוונה מלוויים שלא ראויים לעבודה. זה הוא מתכוון. לוויים היו, אבל לא לוויים שהיו ראויים לעבודה שלהם, שהעבודה שלהם היה בשיר, זה ככה גם רשי וגם תוספות אומר, שלא ראויים לשורר, זה לא היה. ובני לוי לא מצאתי שם לוויים שיכולים לעשות את התפקיד שלהם לשיר. אז לפי אביי שסובר שהם עלו לבד, אז אני מבין מיפה את עזרא שאומר שרגע שכולם עלו, אז אלא למאן דאמר שרב הסובר אלו. זאת אומרת, בגלל שכולם עלו מאליהם, אז לפי זה, הרגע שעזרא הסופר לא העלה אותם, אז מבינים פה שעזרא הסופר לא ידע בתחילה מי עלה איתו, ורק כאשר אחר כך הוא קיבץ את העולים מהשפת הנער, אז הוא אומר, והבינה בעם, עכשיו אני יודע מי עלה. אלא למאן דאמר שהוא עצמו אלוהים, הוא העלה אותם בעל כוחם. אז מה זה אומר שלא ידעתי, ורק אחר כך, והבינה בעם, התבוננתי ונדעתי. והמיזר זה יראה. הרי הפך, הוא העלה אותם בעל כוחם, והוא נזר לבדוק שלא יישארו פסולים בבובל, הוא ידע מי עלה, מי לא עלה, מי נשאר, מי עלה, מי לא עלה. אז מה זה נקרא שכתוב בפסוק, ובצמן עלה, ורק עכשיו והבינה. לפי רב זה מאוד יפה, זאת אומרת לפי הבא מאוד יפה, רק עכשיו נודע לי, אבל לפי רבא, ומהרגע הראשון נזהרת, מתרצת הגמרא מאוד יפה, שבאמת רבא נשאר עם שלו, שהוא העלה אותם בעל כוחה, אבל נעודי זהו בפסולים, באמת עזרא הסופר נזהר לבדוק שיעלו איתו כל פסולי היוחסין שבבבל, אבל בקשרים לא הזדהו. זאת אומרת, בקשרים בעצמם, שמה עזרא לא ידע מי מהקשרים עליו. זאת אומרת, התפקיד שלו שעולה אותם בעל כוחם זה היה פסולים. על הקשרים הוא לא ידע מי כן מי לא. אז על זה הוא אומר, על הקשרים, לפי רבא, מגיע עזרא הסופר ואומר, הגעתי אל הנער, קיבצתי אותם על הנער, עכשיו אני מסתכל על הקשרים ועכשיו אני יודע מי פה מי לא. למדנו במשנה שעזרא הסופר עלה גם כמשפחות כהני לוויה וישראלי. שואלת הגמרא מנלן דסניקו, מאיפה אני יודע שהמשפחות האלו עלו לארץ ישראל? אז המתרצת הגמרא דכסיב, כתוב בעזרא הסופר, כתוב מפורש בפסוק, וישבו הכהנים והלוויים ומן העם, והמשוררים, והשוערים, והנתינים בעריהם, וכל ישראל בעריהם. יש לנו פסוק מפורש בעזרא, שהיו עם עזרא גם כהנים וגם לוויים וגם ישראלים.
כן, בסמכת עמוד שני, אנחנו ראינו במשנה שעלו 10 סוגים של אוכלוסיות. אז הגמרא רוצה להוכיח מן הפסוקים באמת שכל אוכלוסייה ואוכלוסייה באמת עזרה העלה אותם. אז לגבי כהנים לוויים וישראל הבינו פסוק מיוחד. עכשיו מה אומרת? חלילי גרי בחרורי. מאיפה אני יודע שגם חללים וגם גרים וגם עבדים שוחררים גם כן עלו עם עזרה. בתגמרא חלולי מנהלן נתניה. רבי יוסי אומר, גדולה חזקה שנאמר מבני הכהנים, בני חביה, בני הקוץ, בני ברזילאי, אשר לקח אביהם מבנות ברזילאי הגלעדי, אישה, ויקרא על שמם אלו, מה זה? באשמם אלה. הקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו. והיו גואלו והתחללו מן הקונה, ויאמר תרשח הזה נחמיה בן חתליאל להם אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד כהן לאורים ותומים. ואמר להם, מפני שראיתם חזקתכם, במה הייתם אוכלים בגולה? בקודשי הגבול. אף כאן נמי מותרים אתם לאכול בקודשי הגבול. מה מדובר שם? מדובר שאנחנו יודעים לצערנו הרב הרצל, בחוץ לארץ בבבל היו המון המון מה שנקרא נישואים שהיו נושאים בנות כנען, כלומר גויות. היום אנחנו יודעים, זה גם כל ספר עזרא מדובר בדבר הזה. אז שם כתוב שהיו כל מיני כאלה שבאים שהם נולדו מכיוון שהם התחתנו עם גויות. אז היו שם, כתוב שם שכנענים בני חביה בני הקוץ, כתוב בני כהנים בני חביה בני קוץ בני ברזילאי אשר לקח מבנות ברזילאי הגלעדים. שם היו כתוב כהנים מסוימים שלקחו בנות מבני ברזילאי. אשר לקח את בנות ברזילאי הגלעדים. אלו ביקשם, עכשיו כשהם עלו לארץ, אז הוא ביקש ממנם, אתם עכשיו רוצים להיכנס לארץ, אתם צריכים לאכול תרומות ומעשרות, אתם רוצים לאכול קודשים. זה לא הולך ככה, אנחנו צריכים לראות שאתם קשרים. תביאו לי את הספר היחסים שלכם. לכן אם אתם רוצים לאכול, אז אתם חייבים ידידי היקר, אתם צריכים להביא לי, איך קוראים לו? אתם צריכים להביא לי את הספר היחסים. ולא נמצאו. אז עכשיו, האלה, הכנוענים האלה שהתחתנו עם בני ברזילאי, לא מצאו ספר היחסים. אז הוא אמר להם, תשמעו, אם אתם נכנס ספר היחסים, אתם כבר לא יכולים לאכול. אבל מה לעשות? חזקה. הייתה לכם חזקה. למה חזקה? כי בחוץ לארץ הייתם אוכלים תרומות ומעשרות. אז אני לא יכול לגרוע מהחזקה, כי חזקה היא דבר חזקה. אז לכן, מהתרומות אני לא יכול לגרוע ממכם, אבל לפחות קודשים אתה לא. אז מה אנחנו רואים מפה? אנחנו רואים מפה שעלו גם כאלה שהיו מה שנקרא חללים. כי העובדה שלא נתן להם לאכול בקודשים, כי הם לא יעלם בספר יוחסים, ואי אפשר להוכיח שבאמת הם יהודים שלמים. ולכן הכהנים האלה, הוא פסל אותם מלאכול קודשים. אז זאת אומרת, זה חללים. אז הנה, זה הדבר הזה. אז הוא אמר להם, באמת, לגבי התרומות ומעשרות, אז אני אשאיר לכם את הדבר הזה, למה כי יהיה לכם חזקה? כי גם שם, בחוץ לארץ, אכלתם תרומות ומעשרות. אז אני לא יכול לגרוע, יש לכם חזקה, אני לא יכול ללכת נקד חזקה. אבל, עכשיו אתה צריך לאכול גם קודשים? לא, בכבר לא. אז אנחנו רואים מפורש שכאן חללים גם כן עלו איתו. אומרת הגמרא, אז עכשיו שהגמרא שואלת, רגע, איך זה יכול להיות שהוא נתן להם לאכול בתרומות ומעשרות? תרומות ומעשרות הם דאורייתא. ואנחנו יודעים שחללים לא יכולים לאכול תרומות ומעשרות, אז איך הוא נתן להם את זה? ואומרת, אלו למאן דאמר, שמעלים התרומה ליוחסיים, והני דאחו לתרומה, אתו להפקוני, איך יכול להיות כזה דבר? הרי אנחנו יודעים, יש מי שאומר, שמי, איך אנחנו יודעים, אחר כך כבר תסביר את זה במשנה ובטבעות, איך אנחנו יודעים בודקים יוחסים? בין היתר, אם אנחנו רואים, תשמע הרצל, אדם שאנחנו יודעים שהוא אוכל תרומה, אז אוטומטית אנחנו אומרים, הוא מוכה תרומה, הוא יכול להיות גם, הוא כהן, הוא גם יכול ללכת לברך את הזה, זה הוא כהן. אז אם אתה אומר לי שהם חללים, ובכל מקרה אתם יכולים תרומה, אז הם יכולו להיות גם כהנים, יכולו פתאום, איך זה יכול להיות? זה כבר לא בדאורייתא. ולא, למען דה אמר שמעלים תרומה ליוחסים, דה אחו בתרומה, תלעקו לסכונים, יכולו לנעלות אותם, להיות כהנים, להתבלבלו, ואיכשהו זה כהנים ממש למים. אז איך אתה עושה כדבר? הרי אתה תגרום כאן תקלה. כי אם אתה אומר שאתה משאיר אותם, למרות שהם ספק, אני מגיע לחזקה, אני משאיר אותם לאכול בקבי האכילה, אז יכולים להתבלבלים, יחשו שמר שהם כהנים ממש, ואפילו יכול ללכת לעבוד בבית המקדש. יודעים שזה כהן, למה שלא ילך לעבוד? אומרת הגמרא, איפה זה? שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, ושאני אתם דיידי החזקתיהו, הם ידעו, שזה, את האוכלוסייה הזאת הם ידעו שהם אוכלים רק משום חזקה. ולכן, שמה לא היה מעלים, לא היה חשש שיעלו לכבונה. כלומר, הם ידעו שהאוכלוסייה הזאת היא אוכלת אך ורק מכיוון שהיה להם חזקה באיזה. אבל, וזה, הם ידעו שבאמת, אבל יהיה כהן ממש כדי שיכול לעבוד בבית המקדש וזה, אז זה לא היה נותנים להם, כי אם הם אוכלים, האוכלוסייה הזאת הייתה מסומנת. אומרת גמרא, אלא, מה גדולה חזקה? אז מה זה נקרא? כשמה כתוב גדולה חזקה. מה גדולה חזקה? אם אתה בא ואמרת שבכל מקרה היו אוכלים גם שמה וגם פה, גם כן חזקה. מה זה גדולה חזקה? כלומר יש כאן משהו מאוד יותר חזק. מה זה גדולה חזקה? אומרת הגמרא, ומעיקר אכלו מתרומה דרבנן. כלומר, כשאומר גדולה חזקה, כלומר קיבלו כאן עוד משהו. בגלל החזקה קיבלתם עוד זה פריבילגיה. אז אם אתה אומר שגם לפני כן הם אכלו תרומה, וגם כאן אוכלים תרומה, אז מה זה גדולה חזקה? איזה עוד דבר קיבלו? אומרת הגמרא כן קיבלו, כי שם היו אוכלים רק תרומה, כי אתם יודעים, בחוץ לארץ התרומה רק מדרבנן. ולכן שם, אבל כאן זה כבר תרומה מארץ, כבר תרומה זה כבר, מארץ ישראל זה כבר תרומה מדאורייתא. אז לכן, הוא נתן להם בעצם, כאן עלו יותר. בגלל החזקה הם עלו גם לאכול תרומה מדאורייתא. אומרת הגמרא, בבית אמה. ולעולם אשתה נמי מדרבנן אכול. זה קשה מאוד להסביר את הדבר הזה, כמו שהסברנו כאן, כי תרומה זה מדאורייתא, אם זה תרומה מדאורייתא, איך בגלל החזקה שיש לך אתה תיתן לאכול גם תרומה, חללים, הרי זה לא מדאורייתא. כתוב מפורש, תרומה לא יאכל, הוא לא יחסו לו, חלל לא יכול לאכול. לכן בא התירות השני. ובית אמה לעולם אשתה נמי מדרבנן אכול. באמת, הוא לא נתן להם, והוא לא נתן להם פריבילגיה שיכולו גם תרומה של דאורייתא. אז מה זה גדולה חזקה? מדאורייתא לא אכול, אבל כאן דכי מסכינה מתרומה ליוחסין, מדאורייתא, מדרבנן, אבל כשאוכל רק מתרומה שחויבה דרבנן, לא מסיקנן, ועומד ככה. באמת, באמת, כאן דובר, אז מה הייתה הבעיה? באמת, מה הספעי נאכלו? אז מה אמרת? אם יאכלו ויאכלו בתרומה, אז אם יעלו אותם ליוחסין. ואתה אומר, לא, אין כאן שום בעיה. כי מאכילה מתרומה לא מעלים יוחסים. מה שהגמרא אומרת, או המשנה אחר כך בדפים הבאים אומרת, שאם אדם, איך אנחנו רואים, שהוא אוכל תרומה, אז מעלים אותו ישר לכהן, לא שואלים שאלות, אז זה רק במקרה שזה אכילה תרומה מדאורייתא. אז שם הם אומרים, הם אוכל מדאורייתא, וזה ממש, זה מי שאוכל תרומה, זה אני חושב שהוא חייב מ... לא יודע אם זה לאו, אפילו כרת, אני חושב, לא יודע אם זה מיטב זה שמיים, זה חמור מאוד. אז לכן שמה, באמת שמה, אנחנו אומרים, באמת, אם אוכל תרומה מדאורייתא, אז אפשר לעלות אותו, כי הוא לא יעשה שטויות כאלה. אבל באמת מתרומה דרבנן, באמת לא מעלים, לכן אין שום בעיה. לכן באמת הוא יכל להשאיר אותם בתרומה דרבנן, ולכן אין שום בעיה שיהיה חשש שיעלו ליוחסין. באמת, אבל אז ככה, מה זה כאן גדולה? יחי, מה גדולה? אז מה זה גדולה? גדולה זה קיבלו פריבילגיה מסוימת. עכשיו שבאו לארץ קיבלו עכשיו עוד משהו. אז גם לפני כן אכלו תרומה של דרבנן, וגם כאן אכלו תרומה של דרבנן. גם אז אי אפשר יהיה לעלות אותם לכהונה שלמה, כי מתרומה דרבנן לא מעלים מזה, וגם פה, אז מה זה נקרא גדולה? אומרת הגמרא, במעיקר הלקה למגזר משום תרומה דאורייתא. ובסוף, פרפרגב דאיקה למגזר משום תרומה דאורייתא, דרבנן אכלו דאורייתא לא אכלו. אומרת הגמרא, כן, עדיין כאן עשה מעלה החזקה הזאת, למה? כי שמה, באמת, בחוץ לארץ, לא היה שייך בכלל לגזור, זה היה כל רק מדרבנן. אז מדרבנן אמרו בסדר גמור, אבל לכאן שכאן היה בא לארץ, אפילו זה מדרבנן, אבל מכיוון שיש כאן גם תרומה דאורייתא, היה חשש שהיה צריך להיות ההיגיון שיגזרו שבית תרומה לא יאכלו בכלל. כי כאן אנחנו יכולים להתבלבל, אנשים יכולים להתבלבלים. מה זה משנה, אתה אוכל תרומה, תרומה מדרבנן דאורייתא, אז היה כאן חשש, לאחד היה צריך לגזור שגם אפילו שהיה לך, אכלת בחוץ לארץ אבל כאן אתה לא תאכל תרומה דרבנן. מה שמענה שלמרות הכל, בגלל החזקה, הוא בא ואמר, מדרבנן אני לא גוזר. אז לכן כאן, עשו כאן מעדה מסוימת. טוב, יש לנו עוד כמה דקות, נמשיך. ואחי כאמר. כן.
והכתיב.
שואלת הגמרא, כן. שואלת הגמרא, והכתיב, ויאמר תרשחה, שזה מזה תרשחה. תרשחה זה נחמיה. כי נחמיה יש שר המשקים. וזה שתי מילים, זה תרשחה, זה כאילו שר המשקים, משהו כזה, אני לא יודע. אז באמת אמרה, ויאמר תרשחה להם אשר לא יאכלו מקודש הקודשים. אז לכאורה, תדייק, דווקא בקודש הדיים, קודש הקודשים, מודי לא יאכל, הכל מידי יכול. אבל כל השאר, כולל כאן תרומה דאורייתא, כאן כן תאכל. כי כתוב שם רק מקודש הקודשים לא תאכל. אז איך אתה אומר לי שכאן, שרק מדרבנן אכלו תרומה, אבל מדאורייתא לא? אבל לפי נחמיה, לפי שאני לא כתוב כאן, רק מקודש הקודשים הוא אמר להם לא אוכל, כלומר רק זרוע לחיים באלה שאתם מקבלים בית המקדש, אבל שאר הדברים כן. אומרת הגמרא, לא הכי כאמר, לא תאכלו, מה זה קודש קודשים? אתה חשבת קודש קודשים זה כאילו הזרוע לחיים והזה, לא, כאילו אמרנו בקודש קודשים, מה הכוונה? אומרת הגמרא, והכי כאמר, לא תאכלו מדידי מקרה קודש, כאילו אמר להם שני דברים, כל דבר שנקרא קודש לא תאכלו, ומה זה? גם תרומה. תרומה זה נקרא קודש, כלומר תרומה דאורייתא. לא תאכלו מידי דמקרה קודש ולא מידי דמקרה קודשים, וגם דברים שנקראים קודשים, כלומר זרוע ולחיים, גם כן לא תקנו, גם לא תאכלו. דכתיב וכל זר לא יאכל קודש. איך אתה מוכיח באמת שקודש זה נקרא תרומה, זה נקרא קודש? כי כתוב, כל זר לא יאכל קודש. ומה זה קודש? הגמרא מסבירה ששם מדברים על תרומה. וגם, וכן לא תאכלו מידי דמקרה קודשים, דאמר קרא, בבת כהן כתהיה לאי זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, ושם הגמרא מסבירה תרומת הקודשים, הכוונה היא לגבי השלמים, כלומר הזרוע, לחיים וכיבה, כל המתנות שהכהן יקבל בבית המקדש. ראינו שעוד קבוצה, שהיינו ישנה שגרים וחירורי, עד עכשיו למדנו שחללים עלו, והוכחנו כל הדינים שהיה כתוצאה מכך. עכשיו, מאיך אנחנו יודעים שגם גרים וגם חרורים, שזה עבדים שוחררים, גם כן עלו. אומרת הגמרא מילה עלה, מהפיזלה, וזה אמר קרא שמה בעזרה, ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה, וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ אליהם לדרוש השם אלוהי ישראל. מה זה כל הנבדל מטומאת הגויים? הוא היה גוי, ועכשיו הוא נבדל. איך הוא נבדל? נבדל, זה שני הגר. אז כתוב, אתה רואה שיוכלו בני ישראל השבים מהגולה, וכל הנבדלים מטומאת גויים, מי שנבדל מהגויים, זאת אומרת שהוא הפך להיות גר.